תום לכולם. היום,
יום
שלישי, תזיין, באייר, תקשי, עין, ועד. יום אחר, מלחמת ההתפגרות בבגרות במתמטיקה. אתם נראים שצריכים איזה חופשה, להתאושש מן ההלם. כן, אבל גם ככה המידות שלנו. המידות שלנו הן עניין מתמטי. אבל אני מודד עם המידות, צריך לדעת מתמטיקה. כן, לא ברמה של 3 יחידות. גם 5 יחידות זה לא מספיק. אלא ברמה של כך וכך שנות חיים, אלא המידות. מתמטיקה לאורך כל החיים. המידות עניינם חישול. אמרנו בעבר, בכל מיני הזדמנויות ועניינים, שמידה משמעותה מכאן עד שם. זה נפח, או מרחק, או גודל. זה דבר מדוד. אתה צריך לדעת מתמטיקה. אדם צריך לדעת מתמטיקה ברמה גבוהה ביותר כדי למצוא את הנוסחה של המידות האישיות שלו. והוא צריך לפתח את הנוסחה ולאט לאט לגדול. אם זה בגיל הנמוך יותר, אז זה הפסד ורווח, ככה מודה, חיסור וחיבור, לאחר מכן יש כפולות וחילוק וכו' וכו', הפונקציות ונעלמים. אבל למעשה אנחנו חיים בעולם המתמטיקה, אז אמנם הבגרות חלפה ועברה לה, יש גם צ'אנס נוסף, מועד ב', בטח נכון? חלק יקשו למועד ב', וזה דבר נפלא. שימו לב מה קרה. אתמול נבחנתם, אתם לא יודעים באמת התשובות. התשובות ייקח להם קצת זמן, אבל יש בכל אחד ואחד מהניגשים אתמול דבר שהוא בעייתי, נקרא ספק. או אני מסופק, לא יודע, עברתי, לא עברתי. נו, אז מועד ב' זה מה שנאמר, אין דבר טוב יותר מ10 הספקות. אז כל מי שיש לו ספק, אז לקראת המועד ב' צריך להיות מוכן יותר, להיות ברור יותר, ושלא יהיה לו ספקות. ולעשות את זה בגדול כמו שאתם יודעים. אז אנחנו ניכנס לענייני לימוד מידות הראייה, כבוד, עוד וב, נתחיל בעוד וב, ואם דיברנו בשיעור הקודם על העניין הזה שלפעמים אדם מקבל כבוד שלא מגיע לו, הוא מפריע לו, הוא לא רוצה אותו, ומכבדים אותו, מה יעשה האדם עם הדבר הזה? יכניס אותו, מה שנקרא, לאחסנה יבשה. נשים אותו במחסן, וישמור אותו. למתי? כאשר מישהו עולב בו, מישהו פוגע בו, אז נגיד, טוב, בצדר, הוא פוגע, אבל הוא, תראה כמה כבוד נתנו לי, יוצאים במחסן, זה בצדר. כן, לא לאבד את ההשתונות, לא לאבד את האיזון, אלא לקחת את הכבוד המיותר, הכבוד שגורם לו לצער, הכבוד שלא מגיע לו, אולי אפילו בטעות, ישמור את זה לעת צרה, כן? אבל בוא נגיד אולי בשימוש מסוים של פסוק, אל בוא נמצא כבוד ויגון, זהו, יש לי כבוד ויגון, הכבוד יסיר את היגון מהעלבון, על ידי כך שאני הוציא, כן? מהמחסן. הוציאה ממסגר נפשי, הוציאה ממסגר כבודי. איזה כבוד? כבוד העמוד, הכבוד הלא נכון, הכבוד המיותר, אפילו הוא נכון. אבל באמת, אי אפשר לדרוש מאדם שיתעלם מן הכבוד. אף על פי שהמשנה הידועה אומרת שהקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. יש הרבה פירושים מתמול הדבר הזה, כן? אבל אנחנו נתמקד כרגע על העניין של הכבוד. מה פירוש הכבוד מוציא את האדם מן העולם? כאשר האדם רץ אחר הכבוד, הוא רואה שלא נותנים לו, מבחינתו העולם הוא חשך עליו. אין לו מה לעשות בעולם הזה. מה יש לו לעשות? אף אחד לא מכבד אותו, אף אחד לא אומר לו פוצי מוצי, אף אחד לא אומר לו יישר כוח, אף אחד לא אומר לו אשריך, אף אחד לא רוצה לו תפיחה על הכתף. הוא כאילו מאבד טעם בחיים, אז הם מוציאו אותו מן העולם, זה פשוט, ככה מוציאים את האדם מן העולם. מאבדים את החשק שלו, מאבדים את הרצון שלו, אבל לפעמים, מתוך הדברים הללו עולה איזו מין אמירה. אדם צריך כבוד. אדם זקוק לכבוד. אדם בלי כבוד, הוא אדם מסכן. יש הבדל בין כבוד לענבה. יש לדבר ראשונים. אבל אדם זקוק לפידבק. זה לא טוב שהוא פועל על פי פידבק חיצוני, אבל בכל זאת, איזו מילה טובה, לא? תן לו איזו מילה טובה, תן לו איזו אמירה, תן לו איזה... משהו, אנחנו חיים בחברה, אנחנו אנשים. בסדר? אז למה לא לעודד? למה לא לפרקן? מה הבעיה? כן? מן דסנא עליך, לא, לחברי לא תעביד, נכון? אתה לא אוהב שיחאיבו לך, אתה אוהב לקבל כבוד, תן כבוד. אבל כתוב, תן כבוד לעמך, תהילה ליריך. נכון? נו, אז מה קורה? איך מתמודדים עם זה? בוא נראה מה אומר הרב לפעמים. בעוד דבר, צריכים לקבל כבוד. כן, לפעמים יש מצב שבו צריך לקבל כבוד. וליהנות ממנו. איזה יופי, אני עולה בכמה גרמים במשקל. וכבודי לאחר לא אתן. אני עכשיו זכיתי לקבל כבוד, השתבח שמו. מה הסיבה, אומר הרב, כדי לאמץ את הכוחות הרוחניים לעבודות רמות. כשם ששותים כוס יין, להחליף כוח ולחדש צהלת הרוח, ולעולם, שהעין צופייה על הכוח התמציתי שבכבוד, שהוא מצד הרוממות האמיתית שיש במעלות. ובזה האדם מתעלה ובעילויו הוא קורא בשם השם בצדק, כלומר לפעמים אנחנו זקוקים לכבוד שמגיע מבחוץ. מה הסיבה? משום שזה מחזק אצל האדם את האמון בעצמו, את הביטחון העצמי שלו, שהדרך שבה הוא הולך היא נכונה. בפרט שאנחנו מדברים על עבודת המידות, בפרט שאנחנו מדברים על העבודה הרוחנית של האדם, כי היא עבודה קשה ושאף אחד לא יחיה באשליה. שהעבודה הרוחנית כלשהי היא קלה, היא קשה, היא טיפוס בהר השם. מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? זה חתיכת עבודה, זה טיפוס במתלול. ככל שמתקרבים אל השיא, זה הופך להיות קשה יותר, תלול יותר, מסוכן ליפול. ועל מנת שאדם ימשיך בשלב הזה לעלות, הוא צריך שלמטה יאמרו לו מה? שכוח, יאללה, קדימה, כל הכבוד, עשית את זה. כי זה טבע האדם. האדם שמתמודד עם קשיים שלא אומרים לו מילה טובה, אפילו מילה אחת קטנה, היא מקשה עוד יותר. האדם כבר מתחיל להיכנס לספקות. האם זה נכון, לא נכון, טוב, לא טוב. ובכלל למה? לכן אומר הרב, אנחנו זקוקים לקצת כבוד על הדברים החיוביים שאנחנו עושים, על הדברים הטובים שאנחנו עושים, בוודאי ובוודאי בעבודת השם, בעבודת המידות. והרב מביא דוגמה. כשם שנותנים כוס יין להחליף כוח ולחדש צהלת הרוח. מה זה הדבר הזה? אנחנו בדרך כלל אנשים, אתה לא מדבר על אלה שהם איבדו את צלם האדם שבהם והם שיקורים מועדים. אני מדבר על אדם רגיל, שותה יין באירועים, שותה יין בשבת, בימים טובים. זה נותן לו כזה איזה מין, איך אומרים, התרוממות הרוח. כן? יין ישמח לבב אנוש. לא כמו אלה שנאמר עליהם ותנו שכב לעובד. אלה מסכנים, צריך להתפלל עליהם, כל השיקורים הללו הלכו לאיבוד. כן? אז הם שותים יין בלי הפסקה, אז הם מתבלבלים לגמרי, הם לא בני אדם. איבדו צלם אנוש. הם רק גופים של בני אדם. אבל התוכיות שלהם עפופה בעדי יין. הם לא יודעים להבחין בין טוב לרע. אבל האדם הרגיל שותה לפעמים יין ככה כדי לשמח לבב אנוש. ככה הכבוד. לפעמים הכבוד במילים הטובות שאנחנו מקבלים בדרך הם כמו כוס יין. נותן למין חיפה כזה, כוח כזה, שים לחיים, יופי, לחיים. לחיי העמידה, לחיי העבודה, לחיי התפילה, לחיי המצווה, לחיי הלימוד, לחיי ההתרוממות. לחיים. ממילא, גם שאנחנו זקוקים לדבר הזה, ברור לנו שאנחנו לא חיים כל היום עם אינפוזיה של בקבוק יין. זה לא דבר שאנחנו משתמשים בו כמובן. אלא מדי פעם בפעם, אדם מוצא את עצמו, שותה יין, לכבוד איזה אירוע, לכבוד איזה עניין. אבל חיובי, לשבת בבר עם כמה חבר'ה ולשתות יין, זה לא חיובי, זה בזבוז זמן. לא לדבר על בזבוז ממון. כי זה לא משמח לבב אנוש. זה מפגש של הבל. אלא אם כן שמה מוסקים ודברים ברומו של עולם, אני קצת חושש שהמקום לא מתאים. אבל, עם כל זה, אומר הרב, ולעולם תהיה העין צופייה. עם כל זה שאנחנו שותים את כוס היין, את כוס הכבוד, כן? אנחנו יודעים שהכבוד הוא דבר מסוכן. מצד אחד אנחנו זקוקים לו, מצד אחד הוא טוב, מצד שני יש בו הרבה לא טוב. הרבה לא טוב. לכן אומר הרב, גם כשמקבלים כבוד צריך לדעת איזה יין לבחור. צריך לדעת איזה יין לשתות. צריך לדעת איך להשתמש בכבוד, איזה כבוד לקבל, איזה כבוד לדחות. לאן לדחות? למחסן. בשעת עלבון. אבל לא לחוש ממנו את מה שלא צריך. לכן אומר הרב, שימו לב, לעולם תהיה עין צופייה לכוח התמציתי של הכבוד. כלומר, לקבל את הרעיון האמיתי, הענייני, הפנימי, של מי שמכבד אותך ואומר לך, יישר כוח, תשמח. אבל תבדוק במה אתה שמח. האם זה מתוך מידה שמתחילה באות ג' ועברנו ולמדנו אותה מידת הגאווה, אז את החלק הגאוותני שבכבוד הזה שמביא אותך לגאווה, תשים במחסן, ואת החלק הדוחף, המשנע, המאתגר, לעלות הלאה, תלך. כלומר, יש פה צורך עין בוחנת, עין בודקת, עין שמפרקת את הנוסחה המתמטית של הכבוד. ביחידות. לפעמים גם יותר מחמש יחידות. צריך לבחון היטב. כי כשאתה משתמש בכבוד שהוא מזויף או לא מתאים, מה קורה? אתה נופל. כלומר, זו מגמה חיובית, אבל צריך לפעול איתה בזהירות ראויה ומתאימה. כן.
זה כל מידה אבל ככה.
אמת. אבל יש...
זה כל מידה יש את
הבני
דודים כאילו
ש... כן, יש לנו ככה בני דודים מן הצד. כן, מסכים איתך, זה נקרא מידה מצרנית, אמת. אבל יש מידות שאני אומר, תשמע, בסדר, אני חי עם זה. כן, אני אחיה עם זה, ראינו שאם אנחנו לא יכולים להסיר את זה, בסדר, אנחנו לומדים איך לשלוט עם זה. יש מידות שאסור ללמוד איך לשלוט עם זה. כן, הרבה יותר חזקות.
זה
הכבוד. הכבוד, גאווה, דברים כאלה הם מאוד חזקים. שורש כל החטאים כולם, בכל המידה, זה גאווה. בפרק של אדם, חוטא זה מסיבה אחת, גאווה. איזה גאווה יש? אני עכשיו בוכה בלי ברכה, איך אני מתגאה? אתה אומר, אני מתגאה. וזה שאני אומר, העולם כולו שלי. מה, מי הקדוש ברוך הוא צריך להגיד לו תודה? מה פתאום, אין סיבה. אני עשיתי, אני קניתי, אני פתחתי, אני עצרתי, אני... נו, גמרנו, זה גאווה. אין אני והוא יכולים להיות בחליפה אחת. אז אתה כאילו חוסם את הקשר חי עם הקדוש ברוך הוא. זה מידה שהיא אין כל חטא. לכן יש מידות שצריך ממש ממש לעשות מה שנכנה אבחון מדויק של המידה. כשאני מדבר כרגע על הכבוד, אני מדבר על זה שקיבלתי כבוד והם צריך לקבל את הכבוד, איפה הגבול עובר בין הגאווה שזה מביא לבין, נכון, עניינית, מגיע לי של כוח, נכון? נכון, התאמצתי. אבל זהו, עד כאן. בסדר? כלומר, מי כאן והלאה זה למחסן. עד פה, נכון, התאמצתי, בסדר, מגיע לי של כוח. על מה? על המאמץ. זה בסדר. אבל לא מעבר לזה. לכן אומר הרב, משום שכאשר אנחנו מתבוננים במידת הגאווה, מידת הכבוד, שאנחנו מקבלים וזקוקים לה, והלקח שואבים את הכוח התמציתי, את הגרעין האמיתי, את השורש של הדבר הזה, אז ממילא שהוא מצד הרוממות האמיתית שיש במעלה. זאת אומרת, תמצית הכבוד היא מעידה על הערכה, הכרה, הוקרה, של התכונות הטובות מצד עצמם. שימו לב, אנחנו מדברים על התכונות, לאו דווקא על המעשים. כלומר, כשמכבדים אותך, מכבדים אותך על תכונת ההתמדה, למשל. כי פה התמדת, למרות הכל. אז זו תכונה, זה לא מעשים. אני לא מכבד עכשיו אותך אם אתה עשית כך או אחרת. אני מכבד את עצם ההתמדה שלך בתכונה הזו של הרצון להתמיד ולעלות ולעשות ולהגיע אל היעד. עם כל הקשיים. אז זה בסדר, בסדר גמור. זה כאשר אני יודע לפצל ולחלק בין הכבוד האמיתי על התכונה לבין כבוד חיצוני, על כל מיני תופעות חיצוניות שאני היה נראה בדרך הטיפוס. כן? הבנו את הרעיון? לכן אומר הרב, בזה האדם מתעלם. כאשר האדם מסתכל על הכבוד באופן הזה, הוא בוחן, הוא בודק, עין לציון צופיה, כן? אז עין לציון צופיה, איזה ציון אני אקבל? אם העין שלך לציון צופיה, על הפנים. אבל כאשר האדם בוחן בעין את הכבוד שהוא מקבל על התכונה שבמעשה, לאו דווקא על המעשה עצמו, אז הוא מתעלם. ואתם יודעים מה קורה כשאדם עולה. כן, נגיד עכשיו אדם, יש לו, הוא נמצא על המטפה ברוך השם, הוא צריך להגיע לתקרה. כן, לסדר משהו בתקרה. טוב, הוא לוקח מברק שם בכיס, לוקח ברגים שם בכיס, לוקח כל מה שהוא צריך, כי הוא לא רוצה לעלות לרדת על כל דבר, נכון? או יש לו פאוש, שם שם את הכל, עולה. כל מה שיש בכיס עולה איתו. כבר כאשר האדם מתעלה, הוא מעלה לא רק את גופו, הוא מעלה כל מה שיש עליו. כולו, בגשמיות, ברוחניות, הכל עולה. זה בחתיכה אחת, חד המחתה. ממילא או בעילויו, הוא קורא בשם השם בצדק, כלומר הוא קורא בשם השם, כי עניינו עבודת השם, עניינו עבודת המידות, תיקון המידות, התקרבות לבורא, יתברך שמו ויתעלה. וממילא, הוא קורא בשם השם בצדק. הפרוש בצדק. יום, שאלתי שאלה, מה זה בצדק ונגמר העניין? דממה.
באמת,
באמת? אז למה הרב לא כותב? באמת. ברכתי קודם כל. נו, מה זה בצדק? לא בצלם, בצדק. ואני בצדק איך ידי פניה, אבל מה זה בצדק הזה? וירשתיך
לי בצדק.
איך? וירשתיך
לי בצדק
ובמשפט. וירשתיך לי בצדק ובאמונה, וירשת השם. כן, נו, מה זה בצדק? בלי לצטט פסוקים, אני רוצה להבין מה זה בצדק שהרב פה מדבר. לא יודע, ואילולא הוא קורא בשם השם בצדק?
הוא צודק.
הוא צודק, מה הוא צודק?
זה כאילו...
אני יודע, ישר תמחו למילה האמת, ואני לא רוצה להגיע לשם.
הדרך המכונה?
הדרך המכונה? אוקיי. עוד. איזה מילה יש לנו במילה צדק? משהו קרוב מאוד.
צדקה.
צדקה, צדיק, עוד. מעולה, יופי יופי, נו נו, נו, אתה מתחיל לקשור, נו. חבר'י, קדימה, מתמטיקה, נוסחאות. נו.
צודק.
כתוב פה בשם השם בצדק. טוב. תגידו לי. המילים הבאות. גאווה. שנאה. קנאה. כבוד. מה אתם אומרים? קשורים לזה לדבר? מה? הם נמצאים על אותו מישור? אפשר לומר שהם גורמים זה לזה? או בואי נשאל שאלה יותר נקודתית, ממוקדת. מדוע אני מקנא בחברים?
יש כבוד.
כל אחד היה מכיר את עצמו, לא?
אני חושב שמביא
אני. אתה תגיד משמות, רק תגידו ככה. למה אתה מקנא במישהו? מה הבעיה שלך? יש לו, יש לו, שיהיה בריא, מה אכפת לך? זה הכי ברוכה?
כבוד.
כבוד.
אתה רוצה כבוד.
נפגע לך הכבוד, כלומר, אתה רוצה כבוד שלא לא מגיע לך. והוא כן קיבל. אחד, אז זה קינה. הקינה מולידה מה? ויקנאו בו אחד ולא יכלו דברו לשלום. זה מביא לשנאה. נכון? מעולה. ומה יוצא מזה אחר כך? יש לנו כעס. ונקמה, ונטירה. בקיצור, כל הצרות כולן נצררות בסקית אחת. כאשר האדם מתבונן אל הכבוד מצד האמת שבכבוד כפי שמגיע לו על עצם ההתמדה בעבודה ולא על המעשים החיצוניים המלווים את הרצון, המלווים את השאיפה, המלווים את ההתמדה, אזי האדם יכול לקרוא בשם השם בצדק. מה פירוש בצדק? באופן שלא נדבק בו אותם מידות המגונות, כמו כעס, גאווה, קנאה, שנאה. ולכן הוא צודק כשהוא קורא בשם השם במצב הזה. אדם שכועס, שמקנה, שנוקם, שנותר, ורוממות אל בגרונם, הוא קורא בשם השם, אבל זה לא צודק, זה לא ראוי, זה לא שייך, זה לא במקום. לכן אומר הרב, קורא בשם השם בצדק, כלומר הוא מגלה, כמו שאמרנו, לאחר שהוא ידע לנפות את הכבוד על הגרעין התמציתי של התכונה שלו, משאר הדברים שבאים עם הכבוד, הוא למעשה נותן לטוב הזה תוקף, חיזוק, קיימות, ממשות, בלי להיסחף בכל הדברים השליליים. לכן זה בצדק. ואני בצדק אחזה פניך. אבל זה ראוי לקרוא בשם השם. לא שאחרים פטורים מלקרוא בשם השם, אבל יש להם עוד עבודה. הם עדיין לא התקדמו ביחידות. בסדר? הבנו עד כאן? שאלות? יש? אני לבד פה? יש שאלות? אין. טוב, נעבור בבקשה עד האות הבא. אז אם כן, אחרי שהרב ככה הכניס לנו טנטלה, מצד אחד דיבר איתנו בעוד שכבוד שאנחנו מקבלים, והוא מפריע לנו, או שלא מתאים לנו שתשים במחסן ועד צבא. ואחרי שבעוד דבר אומר הרב, חבר'ה, מה לעשות? צריך כבוד? עכשיו תראו איך הרב מפיל אותנו לצד השני. רבינו, מה אתה רוצה? לרגע עכשיו שמחתי, הייתי כל כך שמח. או, יש לי כבוד, ברוך השם. בעוד זין תראו מה אומר הרב, הבריחה מן הכבוד. כל מה שהיא מתעמקת בנפש, הרי היא מיישבת את הדעת, ומיישבת את השכל, ומוציאה מן הכוח אל הפועל את הסגולות הטובות, היותר נסתרות שבמחבואי החיים, והכוחות הרוחניים הולכים ופורחים, מתענפים ומסתרגים ומכים שורשים עמוקים במעמקי הרוח, והאדם הולך ומתעלה ועובר לברכה לעצמו ולעולם. אומר הרב, נכון, אם כל זה שאנחנו צריכים, מה שנקרא, מינון מסוים של כבוד, צריך לברוח מן הכבוד. לברוח. ממי בורחים בדרך כלל? ממשהו מאיים. ממשהו מסוכן. אתה בורח. האדם הנורמטיבי. יש אנשים שאני אוהבים שמה להגיע עד לראות, עד איפה אפשר. כן, זה קצת מדאיג. אבל אומר הרב, הרתיעה, כלומר אנחנו מדברים פה, לא שהרב עכשיו כביכול כמו שחשבנו שהרב מטלטל אותנו, הרב ממשיך באותו קו. דיברנו על כבוד אמיתי, כלומר תמציתי, וכבוד חיצוני. שזה הכבוד החיצוני אנחנו צריכים לשים בצד. אומר הרב, הבריחה מן הכבוד, כלומר אני צריך להירתע, להיבהל, לברוח. מי כבוד חיצוני? משום שכל מה שזה עמוק יותר בנפש, ככל שאני העמיק בנפשי ואביא את עצמי לידי טבע, כלומר פעולה אוטומטית, שכל כבוד חיצוני מבחינתי זה וירוס, ויש לי אנטי וירוס כבוד, שמיד הוא מעיף אותו, הוא מחסל אותו, את הכבוד החיצוני, כאשר זה הופך להיות תכונה טבעית, הרי היא מיישבת את הדעת ומיישרת את השכל. הנפש שלנו חוזרת לשיקול דעת. היא צלולה, היא לא מתבלבלת, היא לא צריכה דעת קהל. היא לא צריכה פוסט בפייסבוק, והיא לא צריכה איזו אמירה באיזה, לא יודע, טוויטר, ויש עוד משהו, יש עוד כמה דברים, נכון? אני פשוט לא בעניינים כל כך.
אינסטגרם.
אינסטגרם ומה עוד? בקיצור, כל השניות, לא צריך. אני לא חי את חיי על פי פוסטים. ועל פי תגובות דעת הקהל, סקר דעת קהל אני צריך לעשות. לכן אומר הרב, כאשר אני מעמיק בנפשי ויודע שאני צריך לברוח מן הכבוד החיצוני ואני לא זקוק לשום דעת קהל, הסכמה או אי הסכמה, כי אני יודע ומודע שאני בדרך עבודת השם, אני בדרך עבודת המידות, בדרך הנכונה, כי ביררתי ושאלתי ואני מתמיד ואני לומד תוך כדי ואני לא מחכה כדי להמשיך כדי לקבל שכוח. כשנותנים לי זה בסדר, כשנותנים לי זה בסדר, לא נתנו לי, אני ממשיך. אין לי צורך בדעת קהל. לכן, כאשר האדם הופך את זה למשהו טבעי, למשהו שהוא קבוע, אוטומטית קופץ, מוציאה מן הכוח אל הפועל את הסגולות הטובות היותר נסתרות שבמחבואי החיים, וכולנו יודעים מה זה משחק המחבואים. סיפרתי לכם פעם שרבי לוי יצחק מברדיצ'ב יצא פעם מביתו לבית הכנסת בערב יום הכיפורים, כמדומני, אם לא בערב אחר, ושמע בכי, בכי, טוב, בכי על ילד, נחמרה ליבו עליו, וחיפש את הילד לפי הכל, הגיע אליו, ראה ילד ככה מצטנף לו, מתחבא באחרי איזה מקום, כבר עומד חושך, אמר לו, מה אתה עושה כאן, מה אתה בוכה? אומר לנו, זה שיחק מחבואים, מחבואים הורים, כן. וכולם הלכו הביתה והשאירו אותי פה ואף אחד לא מחפש אותי. טוב, הרב לוי יצחק מברדיצ'ב מרים את הראש לשמיים, אומר לי, בואי נשאלו אלו, תראה מה זה. השכינה בוכה, אף אחד לא מחפש אותי. אני מתחבא, אבל אף אחד לא מחפש. אומר פה הרב, זה מהחיים יש מחבואים בנפש שלנו. היא נסתרת, היא עמוקה, אבל הנפש שבורחת מן הכבוד, זה בטבע שלה, זה בהתנגדות האוטומטית שלה לברוח מכבוד מזויף. אז היא מתרגלת להוציא מכוחה את כל מה שהיא צריכה במינונים הנכונים, בכוחות הנכונים לעבודת השם ולעבודת המידות. כי היא לא זקוקה לדעת קהל. היא לא זקוקה לשום גורם שיניע אותה וידחוף אותה. היא מסוגלת לעשות הכל. כי היא נכנסת לתוך עצמה, היא לא צריכה שום דבר חיצוני. ואז כל הרגשות העמוקים, המעיין, הזורם מתחת לפני הקרקע, מעיין הקודש, נפש האדם, נשמע, כי ישמע, נשמת אלוקים, ויפח ואפר נשמת חיים, זו הנפש. זו הנפש האלוקית אשר באדם, כמו שראינו בתניא. אז היא סוגרת, היא מלאת כוחות, והוא מוציא משם את הכוחות. אז שימו לב, הכוחות הרוחניים הולכים ופורחים. זה פשוט. ומתענפים ומסתרגים ומבקים שורשים עמוקים במערכי הרוח. כלומר, כאשר האדם מתבונן, שואף, פועל, יוצר, מקבל אנרגיות מהעולם הפנימי שלו, נמצא שבמרכז חייו, מה יש? הוא. הוא עצמו, ולא הוא כתוצר של תגובות חיצוניות. ולכן הוא מסתרק ככה, לובש ככה, הוא אומר ככה, הוא עושה ככה. אלא מה שיש זה באמת הוא, מה שמייצג זה הוא. ולכן מה קורה שם? איזו פריחה, איזו גינה, גן עדן מכן. פשוט. לכן העולם הרוחני גדל ופורח, הוא מסתרק, כלומר מוסיף שורשים, מוסיף ענפים. והענפים הללו הולכים לכל מקום, הם מגיעים לכל מקום. בתוך תוכו קודם כל. אין מקום בגופו שכל, הוא לא חי מהמעיין הקדוש הזה. המעיין של מי? והתקרא שמו בישראל של המעיין? הוא בשמו. זה המעיין. מעיין ברוך. זה הברכה. לכן המשיך הרב, האדם הזה למעשה לא נמצא כאדם שהערכים שלו, הרעיונות שלו, המעשים שלו, הרצונות שלו, הם מושתתים על ערך שהוא לקח ממישהו שאמרו לו, והוא לקח את זה כי הוא רוצה פידבק. אלא מצד האמת, מצד בצדק, זה נכון, כן.
אז מדוע הרב כאילו לא מבטל את הכבוד מההתחלה, ואומר כאילו להשמיט אותה לגמרי?
כי אי אפשר.
למה?
אי אפשר להשמיט שום מידה. אבל אמרנו, ברגע שאתה מחסן מידה, זהו, זה האדם גמר את כל יכולתו להתמודד עם החיים.
זה מידה די רעיונות.
בכל המידות כולם, אי אפשר להפוך אותם לכלום, אי אפשר, צריך אותם. גם במידת הענווה, כן, יש משהו שחייב להיות שם גאווה. שמינית שבשמינית. חייב, אחרת אין ענווה. היא מזויפת. אני לא יכול אף פעם לקחת את המידה המצרנית או המידות שבאות והן לא כל כך משהו, כן, ולנטרל אותה. כי אני מאתרד את הכל.
אז גם אם בן אדם נגיד הוא בעל מידות, הוא לא בעל מידות שלם. תמיד יש פה את החסרונות.
בוודאי. זה העניין שאדם, יש חיסרון שהוא מאוד בולט, יש חיסרונות דקים. והאדם יעבוד לפי המדרגה שלו, במקום שהוא נמצא. אם זה חיסרון גדול, הוא צריך להשקיע בגדול. ואם זה חיסרון קטן, הוא צריך להשקיע ביותר גדול. למה? כי כשזה קטן, אז הוא אומר, לא, זה בסדר, מה, זה קטן, זה, כן. שם צריך להשקיע יותר. אבל בכל מקרה, אתה חייב את הצד השני כדי להבחין בחלק הלא טוב שיש. אם תבטל אותו, ידמה לך שהכל טוב, אין לך על מה להשוות. ממילא אתה טועה. בסדר? לכן ממשיך הרב ואומר, והאדם הולך ומתעלה. והווה. נכון? כן. והווה לברכה לעצמו ולעולם. קודם כל לעצמו, שימו לב. האדם הזה הוא ברכה לעצמו. הברכה הגדולה היא שהוא זה הוא. וכוחותיו הרוחניים בוערים בתוכו באופן היותר נכון, היותר ראוי, היותר מקודש, הפחות מושפע מגורמים חיצוניים, הפועלת בנפשו מצד היותו יודע שלא מגיע לו כבוד, ואין שום כבוד שהוא צריך לקבל, אלא הוא פועל מצד האמת הנכון והישר ועשית, הטוב והישר. ממילא ממשיך הרב, ואפילו אותה התכונה של הבריחה מן הכבוד, הרי זו תכונה שצריך אותה גם כן, שבאה מתוך ידי הכרח. כלומר, אין מה לעשות, צריך גם לברוח מן הכבוד המתקבל על ידי דעת הקהל, על ידי סקרים, סוגריים שווה שקרים, נכון? ממילא, האדם לפעמים נאלץ לברוח מן הכבוד הזה, אפילו שהוא לא רוצה. אף על פי שהבריחה היא אילוץ, אינה כל כך תאורה ואידיאלית. גם הבריחה הזו מוארת באור קודש כזו שבאה מתוך נדבות הלב הפנימית, לא מתוך רצון ובחירה, אלא שימו לב, דבר קטן משמעותי בהבדל בין בריחה לבחירה. אותה מנתיות. אל תברח מן הכבוד בתור אילוץ, אלא תבחר לא להתייחס אל הכבוד מתוך בחירה. כי זאת האמת. כך צריך האדם להיות הוא עצמו ולא הוא דוגמית של חבריו. לכן ממשיך הרב ואומר, כזו שבאה מתוך נדבת הלב הפנימית, הבאה מתוך הכרת קודש בהירה בערך האדם בנפשו. כשאדם מכיר את האמת שנפש אלוהים בקרבו, יש בו אוצר בלום, יש בו מקור הקודש, יש בו חלק אלוהה ממעל, הוא לא צריך שום דבר מבחוץ, יש בו את הכל. כאשר האדם מכיר בדבר הזה, הבריחה שלו מן הכבוד זה לא אילוץ, זה לא אין פרירה, אני צריך לברוח מן הכבוד, כי אני אוהב כבוד במידה כזו או אחרת. אלא אני בוחר לא לקחת, לא לאמץ, לא לחיות על פי הכבוד החיצוני, על פי דעת קהל. ובקדושת הענבה ורוממות ההרתה, לא מתוך איזה קניית מידת הענבה וההשפעה של מידת הענבה על המפגש בין האדם לקדוש ברוך הוא, לא. מכל מקום, גם אדם שמקבל מתוך כפייה, מתוך אילוץ, כן, או הכרח כזה או אחר, הוא בורח מן הכבוד, גם המצב הזה, הרב גם היא מאשרת היא את האדם התומך בה את האדם. כלומר, היא כמו קביים. כרגע יש לך שבר, אתה הולך עם קביים. אבל זה זמני. זה בסדר. היא מאשרת לך ללכת. כלומר, האילוץ הזה שאני מחייב את עצמי להתרגל, לדחות כבוד מזויר, זה בסדר. שאף אחד לא יחשוב שכבר המדרגה הכי גבוהה היא שמתוך בריחה, אני עושה לי מבחירה, לא מבריחה. אומר, זה בסדר, כרגע זה בריחה, בריחה, זה בסדר, זה כפיים. זה כיסא גלגלים לנכה, נכה זמני, הוא עוד מעט יקום, ילך על הרגליים. לכן אומר הרב, מתוך ההכרח, בא אחר כך הרצון, אז כרגע אני הולך עם קביים, הולך לאט לאט, אבל זה בסדר. עצם זה שאני הולך עם הקביים, זה אומר שאני מודה שאני צריך קביים, זה אני מודה, אומר שאני מכריח את עצמי להתרגל לדחיית הכבוד הבא באופן שמשפיע על המהלכים הנפשיים שלי. ורוח החיים של ענווה טהורה ושוקטה, שהיא פערן של כל המידות החמודות. האדם הגיע למידה הגדולה, חלומם של רבים, ולא היה ענב כמשה, מידת הענבה. אז כמשה אי אפשר, אבל כמשה, משהו כזה כמו, קרו, זה אפשר. כאשר האדם מתחיל להרגיל את עצמו שלא להיות באופן קבוע נמשך אחר הכבוד, אלא האדם מרגיל את עצמו לברוח מן הכבוד בהתחלה בתור, איך אומרים, טוב, תשמע, זו האמת, צריך ללכת עם זה, אז קשה, אז מחפש את הכבוד, עושה מעשים של כבוד, הוא זקוק מדי פעם לאיזה שכוח, כן? כי בלי זה קשה לו להתקדם, זה בצדר, זה קביים. האדם צריך לשאוף בצורה למקסימלית, לשאיפה הכוללת, שאני מפנים יותר ויותר שאת הקביים צריך לזרוק ולחזור ללכת לבד. אז עושים פיזיותרפיה. מתרגלים. מתרגלים תהליך מחדש. לכן המשיך הרב אומר, הולך הוא מתפשט על כל אופי של האדם, שימו לב. הבריחה מן הכבוד בצד הבכירי, לא לברוח בגלל שזה מאיים, בגלל שאני לא, אני בוחר שלא להתחבר אל הכבוד, היא משפיעה על כל האופי של האדם. תראו עד כמה מידת הכבוד היא חודרנית, היא עמוקה, היא מרוממת או משפילה. היא חזקה היא. לכן אולי ככה בלשון בדיחותה, המילה כבוד גם מזכירה כבד, כבד זה. כבד. אבל שימו לב, ככה סתם, אנחנו פרפראות לחוכמה. גימטריאיות, נכון? פרפראות לחוכמה. אז אם יודעים שהמילה כבוד זה חף ובעת, נכון? ובא ודלת. ובא ודלת זה יוד. 6 ועוד 4, 10. וחף ועת, 22 ועוד 10, 32 לב. הכל מצוי בלב. זה מליבו של האדם. למה הוא נמשך? זה נמשך ללב. לכן המשיך הרב ואומר, הולך ומתפשט על כל אופי של האדם המחשב את דרכיו ברוח נכון. הוא מקבל בחפץ ושמחת לב את כל הדרכים שהבריחה מן הכבוד באה על ידם. כלומר, כאשר אני רואה את התוצאה של הבחירה לברוח מהכבוד, ואני לא חש חיסרון, כי אני לא יודע מה דעת הקהל היום בהקשר אליי, עד כאשר אני לא צריך, לא זקוק לזה יותר, האדם מרגיש שזו רוח חדשה מתעוררת בקרבו, בתוכו. ואז כל מה שקורה, כל ההנהגות, כל מה שלא עמל, ההגיעה, הקושי, ההתמודדות, הנפילות, איך אדם מקבל אותם? איך אומר הרב? בחפץ ושמחת לב. נפלתי, בסדר, ממשיכים הלאה. מאיפה הכוח? מה מאיפה? זה פשוט. בתוכך יש מיזם, מה? נפלת, את מי זה מעניין? מה, אתה חושב שיראו, יגידו, מה יגידו? נפלת, מה אתה בכלל לא שם? שיגידו, שידברו, שיכתבו פוסטים, את מי זה מעניין? נפלתי כי צעתי לא נכון, אני ממשיך לצעות, כי זה המטרה, זה היעד. לא זקוק לשום דבר. לא לשכוח ולא למשהו הפוך. זה ממש מניע אותי. אתה פשוט חוזר שוב, אתה שמח. יש לך שמחת חיים, יש לך חפץ, רצון, אמיתי, להגיד, ולא להיות מושפע. תראו עד כמה אנחנו מושפעים, יושבים בכיתה, אתמול, מבחינה קשה, אתה רואה את כל הפנים מאוד כאלה פנים. כולם מושפעים, גם התלמיד הכי טוב, הוא אומר, וואה, זה קשה. מדביק שאחד היה אומר, וואה, בואי לה, קלה קלות. חלק, מה, כן, וואלה, קלה קלות. אבל בואי שכל הפנים של כולם נהיים כאלה, פנים של תשעה באב בספירת העומר, אז זה מוריד את החשק, את הרצון, את הרוק, כי אתה מושפע, אתה מסתכל מסביב, אתה מיד, אוטומטית, אתה מגיב. לכן אומר הרב, כאשר האדם בורח מבחירה מן הכבוד, הוא יכול לקבל את הכל, כל מה שקורה לו בחיים, ולחמוק איך אומרים? מן הצורך בכבוד. מה קורה אז? כרגיל. נכון? כאשר אדם בורח, למה הוא בורח? כי יש משהו מעניין. אתה מגביר מהירות גם הוא. לכן הכבוד עוד בחרב. אומר הרב, אבל שימו לב, זה כבוד אחר. אומר הרב, הכבוד רודף אחריו בפנימיות נפשו. מי שבורר מן הכבוד, הכבוד בורח, רודף אחריו, כן? לכאורה זה, אז בשמה, יותר טוב שאני אעמוד במקום, אבל שהוא יציג אותי. אלא באמת, אדם שעוזב את המרדף היומיומי, 7-24, 365, אדם שרודף אחר הכבוד, אדם שעוזב את הרדיפה אחר הכבוד המזויף, המוחצן, הוא למעשה מוריד אל עצמו, או נגיד את זה בצורה אחרת, מגלה, מסיר את הכיסוי מן הכבוד האמיתי שלו. ומהו הכבוד האמיתי שלו? דיברנו על זה בפתניה. מה זה הכבוד של האדם? הכבוד האמיתי של האדם. מה הערך האמיתי של האדם שאין על זה שום חילוקי דעות מאף אחד? ערך בסיסי, יסודי.
הנשמה, הרצון.
לא, לא, לא. הערך היסודי שלי כגוף, כאדם. עוד לפני הנשמה. כחומר.
יצר כפיו של
קדוש ברוך הוא? קדוש ברוך הוא ברא אותי. זה הערך העצמי. זה אני! יש לך ערך גדול מזה? אבל כאשר האדם רודף אחר החיצוניות, הכבוד החיצוני, הוא לא רואה את הערך הזה. הוא לא רואה שהוא עצמו יצירה אלוקית. הוא! כן.
כי האדם שמחפש כבוד, הוא מחפש משהו שיהיה נבדל ממישהו אחר. שיהיה לו משהו יותר ממישהו אחר.
ואז הוא מאבד את ערכו שלו.
בדיוק, החומר שיש לו, יש לכל בן אדם.
נכון. אמת, יפה. לכן אומר הרב, האדם שעוזב את רדיפת הכבוד הזה, פתאום מגלה באמת מי הוא. בוא, אז אני יצירה אלוקית? בוא הנה, אז אני יכול הכל. מה יכול לעצור אותי? מה? שום דבר. אז אם יש לי קשיים בדרך, זה בגלל שאני יצרתי אותם, כי אני מחפש כל מיני סיבות חיצוניות. שילכו במצריות, אני החומר, אני היסוד, אני יצירה אלוקית. מופלא. לכן נגדלו ומרוממו, התפיסה. ושומר את תום טהרת קדושת התוכן של ענוות הצדק, אתם זוכרים שדיברנו שהוא קורא בשם השם בצדק? וההולך ומתאבק ברוחו, ועקב הנמה, יראת השם. אז הנה הגענו ליראת השם על ידי זה. כלומר, הפסוק עצמו קושר ונראה לענווה. כאשר יש לי יראת השם, ממה היא נובעת? מהכרת הערך. וכשאני מכיר את הערך של עצמי, וכשאני מתבונן על עצמי פנימה, ואני מכיר בעובדה שאני יצירה אלוקית מופלאה על כל המורכבות שבגוף האדם ועל כל התהליכים וכל מה שקורה, אני מתמלא יראה מפני הבורא. ואם אני מתמלא יראה מפני הבורא, אז למי שייך כבוד? והכבוד אחר עולמי. זה הכבוד הפנימי שלי, זה הגרעין שלי. הגרעין הפנימי שלי, הדבר המכובד ביותר שיש בי, שאני יצירה אלוקית. אז יש ענווה. כלומר, הענווה משחררת את הכבלים, את האזיקים שהאדם שם על עצמו בראייה האגואיסטית שלו. שהוא חושב על עצמו, על הדברים החיצוניים. ועד יהיה לו חושך. וכאשר האדם פועל הפוך, הוא מנתק את עצמו מן הצורך באמירות החיצוניות המניעות את החיים שלו, ומעלה פתאום מה נפתח? הלב. העיניים. ומה רואים? לך אמר ליבי, בקשו פניי תמיד. הלב נפתח אל הקדוש ברוך הוא. העיניים נפתחות אל הקדוש ברוך הוא. האדם מתבונן על החיים בצורה שונה לחלוטין. ממילא הכבוד יכול להמשיך לרדוף אחריך, אבל איך אומרים? חפשתי בסיבוב. גם כשהוא יגיע, בשבילך הוא שום דבר. אתה לא מתייחס אליו. הוא לא מניע את חייך. הוא לא בכלל משפיע בשום דבר. אתה חי את חייך בדרך הנכונה, בעבודת השם, בעבודת המידות, בתפילה, במצוות, בכל דבר, אפילו באכילת סנדוויץ'. באה מתוך הכרת ערך הדברים. הכל יצירה אלוקית. אני מבונן על הערך, על התמצית, ואני נותן לדברים כבוד מצד התמצית, מצד הגרעין שלו. ואתמול, בשיעור שנתתי בכולל, אז יש מי שמחלק את מה שהמשנה באבות אומרת, בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, בין 15 לתלמוד, אנחנו ממשיכים הלאה, יש פרדס, אחר כך יסוד, שזה תורת הקבלה, ויסוד הסודות. רזין דה רזין, כך הוא קורא. מה זה? תורת החסידות. ודנו בדבר הזה. אמרתי, תראו, לכאורה, היום בכל מקום לומדים חסידות, זה משהו כזה, מה נקרא, כל דרבין ידע והתחסן, כן? לא בעיה בכלל, כן? חופשי חופשי. אז איך זה יכול להיות שזה סוד הסודות? נכון? עד פנם. זה בדיוק אותו הפוך. כמו שמתורת הסוד הרבה אנשים נרתעים. מזה היה צריך לא רק רתיעה, מזה היה צריך איזה מין בריחה המונית, כן? ואנחנו רואים שזה, ברוך השם, הכל, כן? ומלאה הארץ חסידות, כמה הם לא היה מחסיד. אמרתי להם, תשימו לב שבהרבה מאוד מהחסידויות, כשבאים ללמוד חסידות, מה עושים לפני זה? מה עושים? יושבים כולם, מתוועדים, נכון? מה עושים?
שותים.
פותחים לחי... פותחים משקה, לא? אמרתי, תגידו לי, מה ההיגיון? מה הקשר בין משקה לבין התוועדות? לא הבנתי מה העניין. ואתם זה בדיוק, זה סוד הסודות. כאשר האדם פועל על פי השכל שלו, על פי תמיות שהוא מכיר, על פי חישובים שהוא מכיר, הוא לא יכול לרדת לעומק, כי הוא מגביל את עצמו מראש. מגביל. לתכונות שלו, למחשבות שלו, לשיקולים שלו, למתמטיקה שלו, ובנסחאות שהוא מכיר. מה עושים לו? אומרים לו, תשתה. מה קורה שנכנס לנו קצת ככה, אני לא יודע, אף פעם לא טעמתי. האם לא? לא אמת. טעמתי פעם אחת ויותר לא. כן, מה קורה ששותים וודקה? או שותים את זה? מיד הדחת מיד כזו... מה שנקרא, לא בדיוק. כלומר, האדם יוצא מן התבניות. האדם יוצא מן המוגבלות. ואז יכול ללמוד. לא מצאנו שעושים התוועדות שלומדים בספרי הקבלה, ששותים לחיים וקודם. כי שם זה כלי שכל. אבל כאשר נכנסים לסוד הסודות, בכלל שכל אי אפשר להבין כלום. אז מוצאים אותך מן השכל. קטן, לא הרבה. זה לא אישור להשתקל. כזה, בסדר. לך. הבנו ככה, ניסיתי להסביר את זה, כי אחרי להגובים מה הקשר. הסוד של הסודות יכול להתגלות רק כאשר האדם יצא מהאגואיזם שלו. לכן ככה אפשר להסביר את מה שאותו תמיד חכם כתב. ונשמור על ידו משמור. שתורת החסידות היא הסוד שבסוד. נחזור אלינו. הכבוד לכל העולמים. לנו יש כבוד מצד היותנו ערך אלוקי. מצד היותנו נבראים. מצד היותנו חלק אלוהה ממה. לא מצד הנשמה. מצד הגוף. אנחנו חומר שנוצר על ידי הקדוש ברוך הוא. לכן, האדם צריך לכבד את עצמו מצד היותו ערך אלוקי במינון הנכון, כדי שמתוך המינון הזה יאסוף את הכוחות הרוחניים, האנרגטיים, לפעול, לעלות, להתרומם בקדושה של מעלה. כל מי ששאל לכם מה? זה יתחיל לעשות את זה, לא? שיהיה בהצלחה.